אז יובל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה?
מעולה.
אז בואו נתחיל ישר, נצלול למים, וכבר בטח לפי השם של הפרק רואים איפה אתה עובד, ואיך קוראים לך, אז נראה לי אפשר לחסוך את זה, אבל בוא רגע, דבר בזה יובל.
טוב, מגניב, אז קודם כל תודה רבה על האירוח. אז אני יובל, בן 39, מתל אביב, נשוי להדס, עורך דין, אבא לשלוש בנות, מיקה גלי ודריה, יש גם את צ'רלי, הכלב שלנו, הטייוואני. אני היום ה-CPO של הניבוק, כמו שמופיע בפרק. הצטרפתי לפני כ-8 חודשים, אחרי עשור או כמעט עשור בפייסבוק. אשמח גם לספר על זה. לפני פייסבוק הייתי בכמה מקומות, תואר, צבא, לא טכנולוגי, וילדות ירושלמית.
ירושלמית, ואז עברת לרמת שרון כמשפחה, כי כן. אנחנו מכירים משם אנחנו זה.
כן.
מגניב, אז אני אשמח כזה שנייה על דקה וחצי מה עשית בפייסבוק.
כן.
נראה לי שם בלית אחר בזמן מה...
לגמרי.
ילדות אפשר לקרוא את זה?
לגמרי. פייסבוק באמת, מן הסתם, זה החלק הכי משמעותי בקריירה שלי. לפני פייסבוק הייתי ביהו, באיביי, בכמה סטארט-אפים, בעיקר למדתי לתכנת, ככה אני מגדיר את זה, בצבא... לא תכנתתי, בתואר אתה לומד הרבה דברים, תכנות, זה לא המרכז. ובפייסבוק, ככה מאוד מאוד מצאתי את מקומי מאוד מהר. התחלתי בכלל בפייסבוק בארצות הברית, הצטרפתי ב-2012, בזמנו עוד לא היה בכלל מרכז פיתוח בארץ, פייסבוק עוד לא רכשה את אונאבו, אז עוד לא היה בארץ כלום. והצטרפתי שם לצוות הסרט, שצוות שבונה את המנוע החיפוש של פייסבוק, בתפקיד שבפייסבוק, והיום בהרבה חברות, בזמנו זה היה הגדרה קצת פייסבוקית, נקרא Product Engineer. Product Engineer זה Software Engineer לכל דבר, אני חושב שההגדרה הכי קרובה לזה שהיא יותר סטנדרטית, זה Full Stack Engineer, אבל הרעיון זה Full Stack Engineer בצוות שבאמת בונה מוצרים. בונה חוויות משתמש, עובד מאוד קרוב למעצבים, עובד מאוד קרוב לפרודקט אנליטיקס, עובד מאוד, מן הסתם, הכי קרוב בעולם עם הפרודקט מנג'רס גם. צוות, 5-10 מתכנתים, כל הסיפור, ובונים איזשהו מוצר שלם, או סט של פיצ'רים, או כל אחד בעולם שלו. אז כמו שאמרתי, אני הייתי בצוות הסרט, שהייתי שם 4 שנים, אז ככה כבר על המכה הראשונה די התקבעתי שם באיזשהו צוות אחד, התחלתי כמפתח, עברתי להיות המנהל של הצוות, חוויות מרתקות, הצטרפתי כשבפייסבוק דעתי היו משהו כמו 4,000 עובדים, אז עדיין חברה מאוד גדולה.
על כמה אנחנו מדברים שהם עומדים היום?
וואי, צריך לבדוק, בטח 60,000?
אני יכול לבדוק איזה מספיק.
כן, אני חושב ש60,000, אבל יכול להיות שהרבה יותר ואני חי בסרט. ואז באמת הצוות שלנו עבד על, על החוויית משתמש של המנוע החיפוש של פייסבוק, עבדנו מאוד קרוב לצוותי האלגוריתמיקה והמשין לרנינג, עוד אפילו לפני שקצת קראו לזה משין לרנינג, אבל זה לא היה הפורטה שלי, הפורטה שלי היה יותר הביזנס לוג'יק וה-UI וכל מה שבין לבין. היה שם מרתק כי הצטרפתי לקראת הכרזה מאוד מאוד גדולה של מוצר שאולי הייתה אפילו צעיר מדי כדי לזכור אותו, שנקרא GraphSearch, מוצר שהיה אמור להיות מאוד מהפכני. וממש אחת החוויות הראשונות שלי בחברה, בתור בחור צעיר שהרגע עבר מישראל לארצות הברית, מצאתי את עצמי במסיבת עיתונאים שמרק מכריז מול כל הטק ג'ורנליסט הכי הכי בכירים של ארצות הברית, מכריז על המוצר הזה. והייתי באקסטאזה מטורפת, אז גם הייתי בחצי שנה אחרי שראינו שאף אחד לא משתמש במוצר הזה, כולל העובדים של החברה, וכולל אנחנו, החברה שבנינו אותו. אז ככה הייתי, התחלתי בסי ומשם ירדתי, אבל אז משם דווקא התחילו דברים להתגלגל טוב, גם עבורי, עובדנו על פרויקט חדש במקום, מצאתי שם תפקיד מאוד מוביל, טכנולוגי, ואחרי זה ככה מוביל גם יותר רחב, והתגלגלתי שם, 4 שנים, סך הכל. ב-2016 נולדה הבת הראשונה שלנו מיקה, אני והדס אשתי החלטנו לחזור לארץ, ובעצם הצטרפתי למרכז הפיתוח של פייסבוק בארץ. אפרופו קבלת החלטות, אז דווקא זה צומת של אי קבלת החלטה, כי בדיעבד הבנתי, באותו רגע לא קלטתי, שאפילו לא ניצלתי רגע את ההזדמנות לשאול האם אני בא לי לעזוב את פייסבוק או לא. כלומר, מעבר של מדינה, מעבר של צוות.
זאת אומרת, זה כבר על אוטומט באיזשהו מקום.
כן, כנראה היה לי מספיק אחלה שם ומעניין וזה, שאפילו לא שקלתי, למרות שעוד פעם הייתי צריך להחליף תפקיד. וכאן באמת בפייסבוק תל אביב, הצטרפתי למרכז הפיתוח, אני חושב משהו סביב ה-50 50 אנשים מרכז הפיתוח, בלי הצוות של הסלס אנד מרקטינג של הדי סופר. וה-50 הזה גדל תוך 6 שנים ל-1,000 ומשהו, שאני חושב שיש שם היום בסרונה, שזו צמיחה מטורפת, והרבה מאוד חוויות, הרבה מאוד טעויות מן הסתם, הרבה מאוד דברים מעניינים. למדתי מלא מכל מיני אנשים, נקפוץ קדימה, לפני קצת
פחות... רגע, שנייה, אני עוצר אותך, לפני שקפוץ קדימה. יאללה. אנחנו נמשיך בסיפור, אבל קח עוד רגע לרגע שאתה מבין שבא לך לעזוב, ואיך אתה מתחיל עכשיו את החיפוש שלך למסע הבא, או לעבודה הבאה.
שבא לעזוב את פייסבוק.
כן.
מעולה. אז זה באמת הקפיצה קדימה, אז סגרתי 6 שנים במרכז כאן, סך הכל 10 שנים, וכמובן שאי אפשר להפריד בין ההשלכות של הקורונה, לפשוט השלכות של להיות הרבה זמן באותו מקום, לאולי דברים שהם יותר אמוציונליים וסתם רצון לשנות. אבל אני חייב להגיד שהתחושה הייתה, זה התחיל מתחושה, ולא מאיזה משהו מאוד רציונלי. כלומר, זה לא איזשהו חישוב אנליטי של עכשיו זה הזמן הנכון מבחינתי מקצועית לעבור משהו כזה, אלוואי והייתי יכול לספר לך שכן. גם אני אפילו אגיד ההחלטה שלי לעזוב, כולל הודעה למנהלים שלי והכל, קרתה פרק זמן, כמה חודשים טובים עוד לפני תחילת המשבר בכלל שהיה לתעשייה, וגם שפייסבוק חטפה אותו די חזק. אז ככה אני אפילו יכול להגיד שההחלטה הייתה נקייה מזה. באמת הרגשתי שמציתי, כלומר, אני מאוד אוהב את המקום, אחי הקטן עכשיו עובד שם, את אחיו התאום ניסיתי גם לשכנע, לא יצרף לשם, והוא החליט לצערי יצרף למייקרוסופט. אני מאוד 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 אוהב את המקום, בטח אוהב גם את האנשים, אני גם באמת אוהב את החברה, אני יודע שיש לה המון ביקורת וכולי, ואני חושב שזו חברה מדהימה, יש ביקורת, הרבה מנה מוצדקת, הרבה מנה גם לא מוצדקת, אבל היא בטח בית ספר מעולה, יותר מהכל. בית ספר מעולה עם אנשים מעולים. אבל עדיין, חזרתי מהחגים, אני זוכר את זה, מהחגים של 2021, סוכות וכל זה, היה אחלה חגים, הילדות שלי קצת גדלו, טיילנו.
דרך לפני שנה, פחות או יותר.
בדיוק, וידעתי שזהו, ידעתי שסיימתי. לא התחשק, פעם ראשונה, בכמעט 10 שנים, שלא התחשק לי לבוא לעבודה.
זה בגלל החופש או באופן כללי זה היה...
אני חושב שהחופש היה טריגר, כי פתאום יצר איזה קאט, גם הילדות שקצת גדלו, אז החופש היה נורא כיף פתאום, ולא סתם מרוץ הישרדות, ופתאום הבנתי שלא בא לי לחזור לעבודה, כמו ממש ילד בתיכון. ושפיזות יום א', אתה יכול לקרוא לזה. עכשיו, זה סופר פריבילגי, אבל בעבר לא הרגשתי את זה. כאילו, פה ושם, ברור, כולנו, אבל לא בצורה קונסיסטנטית, ולא בצורה שהיא מהותית. עכשיו, שום דבר דרמטי לא השתנה באותו רגע, כלומר, היו המון המון שינויים שעברו על החברה, ועליי מקצועית לאורך השנים, אבל זה פשוט היה איזושהי תחושת מיצוי, ולשמחתי ידעתי לזהות אותה, וממש באותו רגע החלטתי שזאת השנה האחרונה שלי בפייסבוק, עוד לא ידעתי מה אני אעשה. כיוון שרציתי להתחיל לגשש בחוץ, ישר סיפרתי לרועי טיגר, שהוא הפאונדר, היה הפאונדר של אונאבו, של פייסבוק עכשיו, באחת הקדנציות שלי, הקדנציה האחרונה שלי בפייסבוק, בצוות הקומרס, הוא היה המנהל של המנהל שלי, וגם חברים. אז דבר שאני אמרתי לו, אמרתי לו, טיגר, אני, זהו, זאת השנה האחרונה שלי בפייסבוק, לא יודע לאן, לא יודע מתי, אבל אני כבר מודיע לך. הדברים קרו הרבה יותר מהר. אז זו הייתה ההחלטה האמיתית שהחלטתי לעזוב. לאניבוק זה קרה פתאום נורא מהר. אפשר גם לדבר על זה, אם זה מעניין, אפשר לדבר על זה. אז האמת שגילוי נאות, הכל נפוטיזם, אני חבר של... אניבוק הוקמה על ידי 3 פאונדרים לפני איזה 9 שנים, דרור שימוני, עוז אלון ונעמה אלון. עוז ונעמה הם לא סתם חולקים של משפחה, הם זוג נשוי. הם גם חברים מאוד טובים שלי ושל אשתי, אני מכיר אותם המון שנים. ובקצת אחרי שקיבלתי את ההחלטה לעזוב, ואפילו לדעתי כבר סיפרתי לטיגר, עוז, שבזמנו גר בלונדון, עוז הוא המנכ״ל, נעמה אז הייתה ה-CPO, Chief Product Officer של החברה, ועוז היה בארץ לביקור, וישבנו לקפה, ובעצם סיפרתי לעוז שהחלטתי לעזוב את פייסבוק. משם מתגלגל הרעיון שאני אצטרף לאניבוק, ויותר מזה שאני אצטרף בתור פרודקט, CPO, אחרי שבפייסבוק כל השנים עשיתי תפקידי אנג'ינירינג. ומשם זה התגלגל די מהר, כלומר, כן, כמה חודשים, ואפילו שאם נקרא לזה במונחי ריקרוטינג לטופ אוף פאנל, הגעתי בזכות החברות שלנו, אני כן רוצה להאמין שהעשרה רעיונות שמעבירו אותי, כולל עם אנשים חיצוניים וחברי בורד, אז... גרמו להם להשתכנע באמת ששווה להאמר עליי, ולא רק בגלל החברות. וזהו, ובמרץ השנה, 2022, התחלתי את התפקיד, וזה מה שאני עושה היום. אני תומך בצוות המנהלי מוצר.
חכה, אתה קופץ רגע קדימה, אנחנו מדברים 10 דקות עליך ועל זה, אבל מה זה הניבוק?
נכון, אוקיי. קודם כל, הניבוק זה פלטפורמה שמאפשרת לבעלי עסקים קטנים, ספציפית נותני שירותים. תחשוב, היסטורית התחילו מתחום החתונות, אז די-ג'יי, פלוריסט, איבנט פלנר, כל הנותני שירותים בתחום החתונות. היום התרחבנו משמעותית לשאר נותני השירותים בארצות הברית, אנחנו פועלים רק בארצות הברית, קצת בקנדה אבל בקטנה. אז ההתרחבות זה פתאום גם אדריכלית, כמו אחותי הגדולה, עורך דין, ביזנס קונסולטנט, דולה, וזה יכול להיות ממש קשת רחבה של נותני שירותים, של מקצועות. מה שאנחנו מאפשרים להם בעצם זה לנהל את העסק שלהם מעל ההניבוק. מה זה אומר? זה יכול להיות לזה המון משמעויות. החבר'ה שאנחנו בונים את המוצר עבורם, אחד המאפיינים הכי גדולים זה שהקשר שלהם עם הלקוחות שלהם, גם הלקוחות הקיימים, אבל יותר מזה אפילו הלקוחות הפוטנציאליים, הלידים שלהם, הוא מאוד 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 אינטימי. כי זה אופי השירות, וגם כי השירות הוא מאוד customized, כלומר זה לא מוצר מדף, זה די, למרות שאנחנו שואבים המון השראה, כמובן משופיפיי, גם אפילו בעולם המושגים ובכלל, זה די בקצה השני של הספקטרום, כלומר כן, עדיין אנשים אמיתיים שמנסים להתפרנס, ומנסים להתפרנס בזכות העסק שהם מרימים בשתי ידיים, אז ההשראה חופפת באיזשהו מקום, אבל העסק שהם מוכרים הוא הזמן שלהם. בניגוד למוצרי מדף שהם מייצרים באינבנטורי ואחרי זה מוכרים. ולכן כל התקשורת עם לקוח פוטנציאלי היא מאוד 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 אינטנסיבית. יש back and forth מאוד רציני, בלי קשר להניבוק. מה שהניבוק מנסה לעשות זה לבנות סט של כלים, שגם יהפוך את התקשורת הזאת למצד אחד מאוד מאוד מקצועית, אפילו אם אתה, לא יודע, די-ג'יי, שלא מבין כלום באיך לנהל קשרי לקוחות וכו', ואיך למכור ואיך לעשות מרקטינג, אז היא גם מאוד מקצועית, היא גם חוסכת לך המון זמן, והיא גם מייצרת בסוף קונברז'ן יותר גבוה, ועוזרת לך להצמיח את העסק שלך, גם מעצם פינוי הזמן, כי בסוף העסק שלך זה הזמן שלך, וגם כי החוויה של הלקוחות שלך מקבלים היא יותר טובה. אז אתה יכול לחשוב על זה כמעין איזשהו CRM, אבל שדווקא החלק שאנחנו לדעתי הכי הכי מוצלחים בו, זה מה שהרבה פלטפורמות CRM קלאסיות דווקא לא עושות, שזה התקשורת עצמה מול הלקוחות, וספציפית מול הלקוחות הפוטנציאליים. אז איזשהו שילוב, זה כזה all-in-one platform, סוויטה של כלים. וזה מה שאנחנו עושים בעצם, זה מה שאנחנו בונים, יש לנו עשרות אלפי לקוחות, זו חברה שלא התחילה אתמול, חברה בתשע, ובעצם זה מה שאנחנו עושים, כשהעתיד שלנו הוא להתרחב לעוד ועוד ועוד נותני שירותים, בעתיד קצת יותר רחוק עוד מדינות וכו'.
מגניב, אז נראה לי אני שנייה, הגע רגע בנקודה די מעניינת שכזה אמרת בסיפור, ואני שנייה כזה אתרכז לתוכה, הגעת עם ארגון של נניח, שעזבת, לא יודע, 10,000, 20,000 עובדים, לא משנה כמה, לארגון
בפייסבוק?
בפייסבוק.
כן, כנראה 60 או 100 אלף, כן.
כן, וכאילו פתאום קפצת לארגון ש...
כן.
ירדת לארגון של 160, 180 עובדים.
נכון.
מה ההבדל מבחינת כל התהליכים, כל ה...
כן.
הגעת ליום הראשון שלך במשרד, אתה רואה את המשרד, את הלפטופ, את החבילה היפה שהכינו לך,
כן.
אבל ביום-יום בעבודה, איך נראה היום-יום של CPO?
כן, אז שמע, יש הרבה הבדלים. אז בעצם עשיתי שני שינויים עם העזיבה שלי לפייסבוק והצטרפות להניבוק. קודם כל, עברתי מ-Engineering Leadership ל-Product Management, ועברתי מקורפורט ענק לחברה מאוד תנה, חברה 150, 180 איש, בטח בסדר גודל של האימפקט שיש לנו על העולם, זה אחת החברות הקטנות בהקשר הזה. וקודם כל זה כיף. עכשיו, אני לא אומר שקורפורט זה רע, מאוד נהניתי בפייסבוק, אני חושב שהשינוי עצמו הוא כיף. עכשיו, מה לעשות? כל הקלישאות על חברה יותר קטנה ואינטימית ומשפחתית, הן נכונות, כאילו, יותר כיף לך להסתובב במשרד, והתחושת מחויבות של אנשים שאתה רואה במסדרון היא מאוד 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 גבוהה. אני חושב שאחד הדברים שהכי בלט בתחושה האישית שלי, וזה לא היה ככה תמיד לאורך הקריירה שלי בפייסבוק, וזה לא דבר שהוא גורף. אני חושב שהתפקיד שאני הגעתי בפייסבוק היה תפקיד שבעצם, כל דבר שהוא מתחיל להיות מאוד מאוד מעניין, אני צריך לקחת אותו ולתת אותו למישהו. כי לעשות בעצם דלגיישן, להציל סמכויות, ואתה קצת מגיע למצב, אני לפחות הגעתי, זה איך שאני עשיתי תפקיד, שנשארתי עם הרבה דברים שהם נורא חשובים, אבל הם לא בהכרח הכי מעניינים. ועוד פעם, אני חושב שככה אני הובלתי את עצמי, ובעצם באיזשהו מקום סללתי לעצמי את הדרך החוצה מפייסבוק. ובאניבוק, אז כן, עדיין, אני מנהל שהוא מאוד 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 מעציל סמכויות. אני מקווה שעכשיו החבר'ה שאני מנהל אותם לא, הם מגחכים כשהם מאזינים לפוד כזה. ואני משחרר כמה שיותר, אבל אני חושב שיש משהו בסטינג הזה של להיות בהנהלה של חברה, שאלף הוא חדש לי, אני חייב להגיד, הרבה פעמים אני מרגיש כאילו דג מחוץ למים, כי כמה שיש לי ניסיון, והובלתי ארגון שמחת כמות אנשים הוא יותר גדול מהניבוק, הובלתי ארגון של 300 איש, זה לא אותו דבר, ואני לא הבנתי כמה זה לא אותו דבר.
אז מה ההבדל? מה השוני העיקרי?
יש כל מיני, אז למשל, אני חושב שפייסבוק זה חברה של... בגדול משאבים הם לא יושבים על ה...
זה לא פקטור, כאילו, אתה לא...
כן, הם כן, בשביל להצדיק קבלת משאבים, אתה צריך לעבוד קשה. אתה צריך שיהיה לך נימוק מאוד מאוד רציני, למה אתה רוצה עוד תקנים, עוד תקציב, עוד כולי. מה שכן, זה לא משחק סכום אפס בין הדברים האלה. כלומר, בפייסבוק, ההחלטה האם להוציא טיול שנתי לכל הקבוצה, או האם להגדיל את הצוות בעשרה תקנים, שתי החלטות בלתי תלויות, אין שום קשר ביניהן, אתה בכלל עובד מול גורמים אחרים שצריכים לאשר או לתקנה אותם. באניבוק אני פתאום מוצא את עצמי בסיטואציה, שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות one office week, המשרד של, יש לנו משרדים בסן פרנסיסקו ומשרדים בארץ, וכמובן קורונה, סן פרנסיסקו התפזרו, אנחנו רוצים להביא את כל החברה לשבוע בישראל, ככה, אתה יודע, פעם
שנה. קצת good time,
כן. פעם שנה מזה שלוש שנים, אחרי הקורונה, ואתה פתאום אומר, בוא נע, התקציב שאנחנו הולכים לשים לזה, זה במקום עוד כסף למרקטינג, או עוד כסף לתקנים של מהנדסים, וזה חתיכת החלטה קשה.
כן.
וזה החלטה שהמוח שלי פשוט לא מכוות להתמודד איתה, כאילו הייתי לגמרי, המוח שלי כאילו התפוצץ. אבל תראה, אבל יש לנו חבר'ה מדהימים בצוות הנהלה, בכלל בחברה, ואז כל פעם שאני במקרה אני כזה, אינון, אינון, מה דעתך? אינון הוא ה-CTO שלנו. והוא באניבוק כאילו מיליון שנה, בכלל, החבר'ה שהם נשארים הרבה זמן. אז, אבל היו עוד החלטות, למשל, גם כשאתה, נגיד איך אתה מחליט יעדים, אוקיי, יעדים לשנה. פייסבוק חברה מאוד מאוד מסודרת, עם הגדרת יעדים, מדידת יעדים, הרגשתי שזה משהו שלא רק שאני יודע לעשות, אפילו שאני אמור להביא לשולחן בגלל הרקע שלי. ואנחנו מגיעים לפלנינג של 2023, שזה קרה בדיוק עכשיו, והיה לנו הרבה חוסר ודאות לגבי כל מיני אימורים שאנחנו הולכים לעשות. כלומר, הם מאוד האמנו באימורים האלה, יש לנו אבידנס מאוד חזק שזה אימורים נכונים, אבל היכולת שלנו לשערך כמה אימפקט יצא מהם, ממש איך זה יזיז את המטריקות, היא מאוד מוגבלת, כי פשוט זה דברים שאנחנו עושים בפעם הראשונה, וכמה וכמה דברים כאלה, אז היכולת שלך היא מוגבלת. ואז הצעתי, אוקיי, אז תקשיב, בואו נעשה איזשהו באפר, כאילו נתחייב ליעדים שהם פחות שאפתנים. עדיין, אנחנו כלפי הצוות וזה, נכוון הכי הכי גבוה, והנה, פתרתי את הבעיה, נורא קל, נכון? אז זהו, שהמציאות הורידה לי חתיכת כף על הפנים, כי ברגע שאתה מכוון ליעדים פחות שאפתנים, guess what, המודל הפיננסי, עכשיו, כל מי שאי פעם עבד פה בסטארט-אפ, כאילו צוחק עכשיו להזין לזה, כי זה obvious, אבל מי שעבד בקורפורט, בטח קורפורט כמו פייסבוק, שהוא לא P&L, הוא לא יחידות רווח והפסד, אין לו מושג מה נדבר, לפחות לי לא היה. אז אתה מתחייב ליעדים פחות שאפתנים, ההכנסות שלך, הצפויות, זה לא שאני מאמין שההכנסות יהיו פי 100, אבל ההכנסות שאתה מתחייב אליהן בזה הן הרבה יותר נמוכות, התקנים שאתה יכול לייצר לעצמך, לפתוח, והכסף למרקטינג כאלה הרבה יותר נמוך, ואז זה מעגל, ואז היכולת שלך לעמוד ביעדים השפטנים שאתה מאמין שאתה יכול להגיע מהם נפגעת. וזה בכלל, קבלת החלטות, אני חושב שבעולם מרובי אילוצים, ושבאמת, שהכל הוא איזשהו מעגל סגור, בניגוד לחברה ענקית, שזה כמה מעגלים והם פתוחים, זה מאוד 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 שונה, וזה, אתה יודע, גורר אותך לעשות עבודה מאוד מאוד שונה, ומשפיע על החוויה היומיומית שלך אפילו, בצורה מדהימה.
ואם אני רוצה קצת להתמקד על דברים שלמדת בקורפורייט, ויישמת אותם אחרי זה בפרק, בסטארט-אפ, כאילו, פרק זה עדיין סטארט-אפ בשום מקום. מה, בהניבוק, כאילו מה הדברים, השלושה דברים הכי בולטים, שאתה מרגיש אפילו אתה לימדת אותם, של כזה בואו, אני אראה לכם איך עשינו את זה בפייסבוק, בואו נעתיק את המודל הזה אלינו.
כן. קודם כל זה הדבר שהכי נזהרתי ממנו, להגיד בואו, אני אראה לכם איך עשינו את זה בפייסבוק.
ברור, בראש, אתה יודע.
כן, אבל סתם כאנקדוטה, חודשיים ראשונים בחברה, כל מה שהתמקדתי בו, זה ללמוד את הניבוק. לא למדתי את המוצר כמעט, באופן יחסי, לא למדתי את המשתמשים ואת הטארגט אודיינס, רק למדתי את החברה, את הדינמיקה.
ומה זה אומר שלמדת את הניבוק?
איך קיבלו החלטות בעבר? איזה החלטות אנשים מרגישים שהן היו נכונות ולמה?
כנסתי לפרקטיקה, כאילו ממש, איך עשית את זה? כאילו,
איך עשית את זה? יש לך איזשהו בסיס שאתה צריך ללמוד על מה זה אני בוק מוצר וזה וזה, אבל אז פשוט מלא מלא one-on-one'ים, וכל פעם שמישהו, אתה יודע, אתה שומע אפילו מישהו על הדרך כזה זורק איזה, כן, וזה היה פחות טוב, או זה אני לא הסכמתי, אבל עשינו, אתה יודע, כזה קצת ונטינג, בכל חברה יש, אתה דווקא מתעכב על זה. אתה מתעכב על זה, כאילו, אתה אומר, אוקיי, יש פה איזושהי דילמה שהייתה באיזושהי נקודה בזמן משמעותית, נגיד בנו פיצ'ר חדש מאוד 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 גדול, והייתה שאלה אם אנחנו קודם נפתח אותו למשתמשים הקיימים שלנו, ונשפצר אותו ונעשה איטרציות עד שהם יהיו מרוצים ממנו, שנפתח דווקא למשתמשים החדשים. נעשה כאילו A-B טסט על המשתמשים החדשים שלא הכירו שום דבר לפני. דילמה מקצועית, קלאסית, שום דבר חדש. ואז זה המון 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 דיבייט, כי זה היה פיצ'ר מאוד גדול שעבדו עליו הרבה זמן. והבנתי שאתה יודע, לא הייתה הסכמה גורפת, בסוף החליטו מה שהחליטו, ונתפסתי על זה.
נפנסת על המטה דאטה של מי הסכים, מי לא הסכים, מה הייתה
כן, להיות. כן, אבל פחות, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה גם, פחות מעניין אותי הרכילות, עוד שזה גם תמיד כיף לשמוע, אבל יותר...
זה גם פקטור די מסיבי ברוב הפעמים.
בדיוק, אבל מה היה תהליך לקבלת מחלטות? ואז נגיד, אחד הדברים שהבנתי שכן אני מרגיש שהבאתי מפייסבוק, נקרא לזה, ובזכות הדוקטורט באניבוק הזה שעשיתי בחודשים הראשונים שלי, אבל אני נגיד שהרבה פעמים בעבר, קבלת החלטות הייתה מאוד, נקרא לזה אופטימית, או סקסס אוריינטד, מר, אמרו, אם זה יקרה בצורה הכי טובה שאפשר, וזה יקרה בצורה הכי טובה שאפשר, וזה יקרה בצורה הכי טובה שאפשר, אז באמת ההחלטה הרציונלית המושלמת היא לעשות X. אבל אם אתה מראש בתהליך התכנון הארוך שלך, מניח שפה תהיה בעיות ויהיו כמה איטרציות, ופה יהיו כמה דברים לא צפויים, ופה יהיו כמה דברים לא צפויים, אז זה ממש מוביל אותך בדאונסטרים, לקחת בכלל החלטה שונה לגמרי, ולתכן את כל הפרויקט בצורה אחרת. אז איזושהי כאילו תכנון שהוא מאוד כזה success oriented, שאני חושב שזה מדהים, וזה, אני חושב שזה גם חלק מהמרכיבים שהביא את החברה לאן שהיא, אבל לפעמים גם צריך קצת להיות יותר עם איזשהו risk analysis, יותר קפדני, ואני חושב שגישה פשוט קצת שונה, לא יותר טוב ופחות טוב, וכאילו לשקול את שתי הגישות האלה.
ברור. ואם אני רוצה קצת לקחת על דברים שאתה רואה שהיה בפייסבוק, אבל אין עדיין בהניבוק, אבל אתה מאמין שזה יהיה בזמן הקרוב. איזה, נגיד, פרמטרים שהם אפילו עדיין מסתכלים על זה, כי הם לא ארגון כזה גדול, שזה צריך להדיג אותם, אני אגיד את זה ככה.
אז שמע, אני חושב ש... וזה גם דברים שבפייסבוק הייתי מאוד מאוד מעורב בהם. כל הנושא של פרפורמנס מנג'מנט, פייסבוק הביא אותו לקצה. כאילו, זה מודל, איך אתה עושה ביצועים, ניהול ביצועים של העובדים שלך.
אז בוא תתרגם את זה לרגע איך זה נראה בפייסבוק, ואיך היית עושה את זה?
פייסבוק זה, אתה יודע, אפשר לעשות את זה פודקאסט של 20 שעות, אבל בגדול יש דרגות מאוד מסודרות, מספריות, יש הגדרות יחסית מסודרות, וככל שהתפקיד שלך הוא תפקיד, נגיד, שיש הרבה ממנו, נגיד, software engineers, יש כאילו מיליונים, אז זה מאוד מאוד מוגדר מה צריך לעשות ולהראות כדי לעבור מדרגה לדרגה. כל הקומפנסיישן שלך בנוי על זה, בצורה ממש נוסחתית. כאילו, מנהל שלך לא יכול לתת לך על ה... אם אתה בדרגה כזאת וקיבלת ציון על המחצית כזה, זה המשכורת שלך וזה הבונוס שלך וזה המניות. כאילו, הכל נורא נורא נוסחתי.
רק שאתה אומר דרגות, יש אנשים שאולי לא הבינו את זה, אז...
דרגות מספריות, כאילו...
מה זה אומר? אני מבין מה זה אומר.
כן, אני חושב שיותר מכירים, כאילו, את הביטוי המילולי של זה בארץ, של senior, principal, senior, principal. בפייסבוק אין את ההגדרות המילוליות האלה, יש רק כאילו מספר שהוא תואם לזה. אז אתה יכול להגיד senior זה 4, ו-principal זה 5, ו-staff זה 6, או לא יודע, יכול שאני
תואם דרגות שכר, וגם דרגות כאילו בעצם בדיוק. מנהלים או לא מנהלים, כאילו.
בדיוק. אז בפייסבוק זה חתיכת מערכת שהיא כבר highly, highly optimized, היא בגדול לא דרמטית השתנתה מהיום שאני הצטרפתי לפייסבוק ב-2012, כנראה שגם הרבה, אתה עושים fine-tuning, אבל זה אותו דבר.
בואו.
וזה חלק נורא דומיננטי באיך שהחברה פועלת, לטוב ולרע, ויש בזה הרבה מאוד טוב גם. זה גורה, זה מייצר alignment מאוד גבוה בין מה שטוב לעובד או לעובדת, ובין מה שטוב לחברה. יש בזה המון המון דברים חיוביים, אני בגדול מאמין במערכת הזאת. הבעיה שככל דבר, גם ככל שהארגון גדל, וגם ככל שהתנאים נהיים יותר קיצוניים, זה יכול להוביל אותך להתנהגויות שהם כאילו, אנשים לא עושים את הדבר הנכון, הם עושים רק את הדבר שיביא אותם לקידום הבא, או לציון היותר גבוה ולבונוס היותר גבוה. עכשיו אני חושב שחברה בגודל של הניבוק, אבל גם ברמת רצינות שלנו, אני חושב שיש חברות של 150 איש, שהם בשלב הרבה יותר התחלתיים, חיית מה שהם עושות בעולם, הם עדיין מחפשות את המרקט פיט, אנחנו בסוף חברה יותר בשלה ובוגרת, אבל בגודל קצת יותר קטן. בסוף אתה יודע, חברות שגדלות בטח ל-300 ו-500 איש, צריכות איזושהי מערכת של ניהול ביצועים יותר מסודרת, אחרת יש גם חסרונות לגישה הלגמרי unstructured, יש מלא בייס, כשאין לך תהליך מסודר, יכול להיות מלא בייס, כאילו, את מי אני יותר אוהב כמנהל, זה הבן אדם שאני אצ'פר. יש לך חוסר ודאות לעובדים, מה אני צריך לעשות כדי להתפתח, כדי להתקדם. אז אתה יודע, האמת היא מאוד עדינה, אבל אני חושב שבקלות חברות גדולות, או כאילו חברות גדלות, סליחה, שגדלות בקצב מהיר, נגיד חברים מאוד טובים שלי במיליו, חברה שגדלה בקצב פסיכי, אני מסתכל מהצד, אני לא יודע בדיוק איך הם מנהלים את זה, זה מרשים ומדהים, אבל איך אתה לא נופל לפינות האלה, איך אתה לא חוטף את הרע מכל העולמות?
של כאבי גדילה.
בדיוק, ולא את הרע של סטארט-אפ ואת הרע של קורפורט, אלא איך אתה ממנף את הטוב של הקורפורט, ויש הרבה מאוד טוב.
ואת האופי המגניב של הסטארט-אפ.
בדיוק. ואני חושב שזה מסוג הדברים שממש קשה לדייק בהם.
אז אם אני רוצה לקחת משהו אחד בתהליך שעשית מפייסבוק, שאתה עדיין לא ישמו אותו בהניבוק, שאתה אומר וואלה, אני רוצה לעשות את זה מחר.
מהמם, כי בדיוק עשינו את זה אתמול, אז
ראית אחרונתי לך אפילו תיאמר.
יפה לך, כן, בדיוק. אז האמת שבהניבוק עובדת איתי גם הדר שחר, שהיא גם עבדה בפייסבוק המון שנים, ובהניבוק היא ה-HR Business Partner שלנו, של המרכז פיתוח בארץ. ובדיוק היא מתחילה להניע דבר שדיברנו, של תהליך של פיתוח מנהלים. כשאתה מגיע למצב הזה, ובדיוק עכשיו הגענו לזה, אתמול הודענו על 3 או 4 חבר'ה, מהנדסות שהופכות עכשיו ממשרת פיתוח למשרת ניהול. וזה התחיל לטפטף, אתה בדיוק מגיע לגודל הזה, שאתה צריך עוד מנהלים, אתה אומר, מה עכשיו אני אגייס מנהלים בחוץ, מאיפה מבינים מה זה הניבוק וזה, עדיף לי עכשיו כאילו לתת אימור על החבר'ה הפנימיים. בדיוק. ופתאום אתה יש לך שכבה כזאת של, לא יודע מה, 10 מנהלות שהן מכירות את הניבוק הכי טוב, מכירות את המקצוע שלהן הכי טוב, אבל פעם ראשונה שהן מנהלות. ואני ממש פתאום נפל לי הסימון שחווינו את אותו דבר בפייסבוק בארץ, כמובן, יש לך את כל המעטפת של הקורפורט, אבל בארץ התחלנו מ-50. ופתאום הגענו גם לשלב הזה, שמי שהמנהלים זה החבר'ה הכי בכירים ומנוסים, לפתאום יש לך שכבת מנהלים, סופר מוכשרת, אבל יחסית יותר בתחילת דרכה.
דלת ניסיון, כן.
ואז נגיד, זה הדבר שעכשיו אנחנו עושים, איזשהו תהליך, כלומר, שהדר מובילה, אני מנסה קצת לעזור, של הכשרת מנהלים, פיתוח מנהלים, יצירת להם, אתה יודע, כל מעגלי עמיתים וכולי, וכל הדברים שאתה יכול לעשות, כדי לדאוג שפתאום next level, האנשים שהם אשכרה שם בשוחות ותומכים באנשים ועונים על השאלות ועוזרים למישהו שהוא רגע מבואס ועוזרים למישהו שהוא לא הצליח לו ומכווינים את הצוות ביומיום, יש להם את ההבנה העמוקה גם של האסטרטגיה של החברה ויותר חשוב של הקולצ'ר של החברה וגם של מה זה להיות מנהל בכלל, מה זה להיות מנהלת.
מדהים. טוב, יובל, אנחנו מגיעים לסוף הפרק. כמה שזה עבר מהר, לא יודע, אני מקווה שגם לך עבר מהר. אז אני אוהב לסיים כל פרק באיזשהו טיפ שלך. לא קשור לפייסבוק, לא קשור להניבוק, לא קשור למנהלים. משהו שלך שלמדת על אורך הדרך, שאתה יכול לשתף את זה עם אנשים אחרים עכשיו שישמעו את הפרק, ואגיד, וואלה, זה כיף שיבוא לביא את הטיפ הזה.
אז אני אגיד משהו שהוא גם
קשור. אבל לא נדוש. חשוב להגיד, לא נדוש.
הוא שליש לא נדוש.
אוקיי.
סבבה. כן קשור לקבלת החלטות, וגם חלק מאיך שאני החלטתי לעזוב את פייסבוק, לא דיברנו על זה. יש מבחן היומן. כשאתה קם כל יום ראשון, אחרי הסופש, ואתה מסתכל על הקלנדר שלך לשבוע, תיתן לעצמך ציון או צבעים לכל פגישה. שואבת אנרגיה, נותנת אנרגיה או ניטרלית. ותיתן לעצמך ציון על איך השבוע שלך נראה, כמה פגישות יש לך שהן שואבות אנרגיה, כמה שהן נותנות אנרגיה וכמה שהן בסדר, סתם פגישות. וככל שהאדומים, נגיד השואבי אנרגיה, מתחילים להשתלט על היומן, משהו צריך להשתנות. אני בפייסבוק פתרתי את זה פעמיים בפשוט החלפת תפקיד, וגם שינויים בתוך התפקיד, אבל בשלב גם זה בין השאר מה שהוביל אותי גם לעזוב את פייסבוק, ואני עושה את זה גם היום בהניבוק, וזה מאוד חשוב. ויש 1,000 פתרונות, אבל אם אתה לא תהיה מודע לזה ואתה כל הזמן תנטר את זה, אתה תגיע לשחיקה הרבה הרבה יותר מהר.
עכשיו, כל החבר'ה בהניבוק ישאלו אותך, אני שואב או נותן אנרגיה?
בדיוק, אז אני שואל אותם, מה אתם חושבים? אתם שואבים אנרגיה או נותנים אנרגיה?
מגניב, יובל קסטן, תודה רבה.
תודה לך, ביי ביי.